היי אתם שמקשיבים לפודקאסט, זו זהבה גלאון. אני תכף מפסיקה להפריע, רק חשוב לי שתדעו שכמו שאתם שומעים אותי עכשיו, גם אני שומעת אתכם. ואני יודעת שמה שחשוב לכם זה שמחנה השינוי ינצח סוף סוף את ביבי ובן גביר, ויקים ממשלת שינוי חזקה. ואני רוצה להגיד לכם, יחד אנחנו ננצח, כי רק עם מרץ יש 61. אז רק תזכרו להצביע למרץ בראשון בנובמבר, ונשתמע בפודקאסט הבא שלכם.
זה היה דבר המפרסם. בשמו ומטעמו. מבית All In, הבית של הפודקאסטים. הפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
ברוך הבא, ניסים בן שטרית.
ברוך הבא, אמיר אורן.
נחמד לארח אותך באולפן הצנוע של הפרקסת מבית All In. ואתה, עוד נחזור ונפרט כמה תחנות, אבל לצורך העניין, אתה המנכ״ל לשעבר של משרד החוץ, וכאן עולות שתי שאלות. מה זה משרד החוץ היום, אותו המשרד המפואר של משה שרת, גולדה מאיר ואחרים, ומה עושה מנכ״ל? האם המנכ״ל באמת מנהל את המשרד, או שהוא רק הדיפלומט מספר אחת? אז כתמצית להקדמה, רק לספר לך שלא מזמן התגלה בתיקים של ארכיון המדינה איזשהו מסמך של משרד הדואר משנות ה-50. ושם ניתנה הוראה לאנשי הטלפונים הנדירים במשרד לתת שיחות בין עירוניות ללא הגבלה, מצרך מאוד מבוקש, משאב במחסור, רק לארבעה אנשים, לנשיא המדינה, לראש הממשלה, שהיה גם שר הביטחון, בן גוריון, לשר החוץ ולרמטכ"ל. לא למנכ"ל, לרמטכ"ל. והיום שר החוץ זה תפקיד שאפילו לא רבים עליו. במערכת הבחירות האחרונה דובר על מי שר הביטחון, שר האוצר, שר המשפטים, השר לביטחון פנים. שר החוץ, שזה איזשהו שרח עודף של יאיר לפיד, נשכח לגמרי. אז ראשית, מה עושה מנכ״ל המשרד במאה ה-21?
אוקיי, קודם כל, להיות מנכ״ל משרד, ולא חשוב איזה משרד, תלוי באיש עצמו, באישיות שלו. מה הוא מביא לתפקיד, ואיך הוא רואה את התפקיד. לצערי הרב, רוב המנכ״לים מקבלים מינוי, כי זה מינוי של משרת אמון, מקורב לשר ברמה כזו או אחרת, ושוכחים את הצד המקצועי של התפקיד, ולכן לפעמים אתה רואה מנכ״לים שעומדים כביכול בראש המשרד, אבל הניהול של המשרד פחות או יותר לא עובד, או עובד בווליום מאוד נמוך. לדעתי מנכ״ל משרד צריך להיות עם איכויות, תלוי, אם אני מדבר על משרד החוץ, איכויות שהן קודם כל איכויות ניהוליות, מוכחות, שיודע כל פינה במשרד מה היא עושה, בעיקר בנושא ניהול המשרד. אני תמיד אמרתי שתקציב המשרד הוא המנוע של המשרד, ועליו המשרד הזה בנוי. ואם המנוע הוא קטן והבודי הוא גדול, אז זה לא עובד. וצריך למצוא איזון בין המנוע לבין הבודי.
ורוב המנכ״לים מתעניינו יותר בשיחות האסטרטגיות עם הפנטגון, מאשר, או הסטייט דיפרטמנט במקרה הזה, מאשר בדבר האפור והזניח הזה של להשיג מהאוצר כסף ומנציבות שירות המדינה תקנים.
רוב המנכ״לים, ואני לא רוצה לייחס לעצמי שום תכונה מיוחדת, רוב המנכ״לים לא התעסקו בעולם התקציב ולא בעולם הניהול. רוב המנכ״לים ראו את גולת הכותרת של העבודה שלהם, בדיאלוגים, בנסיעות עם שר החוץ, בנסיעות מטעם עצמם למדינה כזו או אחרת. גם אני הייתי שם, וההחלטה שלי כמנכ״ל הייתה שכששר החוץ נוסע לחול, אני בארץ. ולא ייווצר מצב שבו שני אנשים שהם ראשי המשרד יהיו שניהם בחול והמשרד יתנהל מאליו. זו הייתה החלטה שלי. היום אני רואה ששר החוץ לוקח איתו את המנכ״ל לכל מקום ברמה כזו או אחרת של סיוע. אני לא יודע מה היכולות של המנכ״ל היום לסייע לשר החוץ. אני מקווה ומניח שיש לו יכולות מספיק טובות כדי לתרום את התרומה שלו, אבל לטעמי ולדעתי, כששר נוסע, מנכ״ל צריך להישאר במטה בארץ ולנהל את המשרד עד לחזרת השר, ולהפך.
התעלמת מהחבר השלישי בצוות הבכיר, הלא הוא סגן השר, תפקיד מיותר, לא?
לדעתי, תפקידים של סגני שרים הם תפקידים מיותרים לחלוטין. תמיד זה נמצא ונופל בין הכיסאות, ותמיד צריך למצוא לסגן השר פורטפוליו של עיסוק כזה או אחר שהוא עיסוק שולי. והבעיה של סגן שר היא שהוא נמצא בתווך, והמנכ״ל שהוא מחויב בראש ובראשונה לשר החוץ, צריך מדי פעם ללטף ולהרגיע גם את סגן השר כדי שהעניינים במשרד יהיו רגועים. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. לפעמים השר נותן סמכות כזו או אחרת לסגן השר, לפעמים בכלל לא. ואז סגן השר לוקח לעצמו כל מיני דברים, בין אם זה בצורה פרטיזנית ובין אם זה מכורח המציאות. והדברים מתנהלים כמו שמתנהלים. תפקיד מיותר לחלוטין, הוא תפקיד של כבוד, מאמיס על תקציב המשרד, גם בכוח אדם וגם בכסף, ורצוי היה שיבטלו את התפקידים האלה.
בתולדות משרד החוץ היו מנכ״לים משני סוגים, ואתה השלישי. היו מנכ״לים שצמחו מבפנים, משירות החוץ. כאן למשל דיברנו עם רון פרוסאור, שהוא גם דור שני למשרד החוץ. והיו מנכ״לים שהשר הביא מבחוץ, במקרה של השיחות האלה, ראובן מרחב, שהיה קודם במוסד, היה גם קונסול כללי בהונג קונג, אבל היה חיצוני למשרד. ואתה המקרה הנדיר והיחיד והתקדימי, כי לא היו כמוך הנוספים, שצמח מהחטיבה המנהלית של משרד החוץ. כל האחרים היו או התיימרו להיות דיפלומטים. ועוד נשמע אם יש משהו שמאפיין את הסוג האנושי הזה שלפעמים הוא נפוח יותר ממידותיו. אז איפה צמחת? איך הגעת בשלבים העולים של הסולם במשרד החוץ?
אני הגעתי בטעות למשרד החוץ, כי בצעירותי נאלצתי לסייע למשפחה בכסף.
רגע, אתה ירושלמי.
אני ירושלמי.
ספר על הילדות, הנערות.
אני עליתי לארץ ממרוקו בגיל 3, למשפחה שגדלה ותפכה לתשעה אחים ואחיות. גדלתי כיליד מעברה, מעברת תלפיות בירושלים, ואחרי זה בקטמונים בירושלים. אבי שעבד ופרנס את המשפחה נפצע פצעים קשים בתאונת דרכים שבה הייתה מעורבת מכונית של האום. הוא לא קיבל שום דבר כי לאום יש חסינות. והאבא שכב בבית עם גבס בכל הגוף, כי לא השכיבו אנשים כאלה בבתי חולים בזמנו. ואני נאלצתי לצאת לעבודה כדי לעזור לסייע בכלכלת המשפחה.
בן כמה היית?
בן 14.
בקטמונים, כאשר סביבך היו גם אחרים במצבך שידרדרו לפשע.
אני גדלתי בשכונה שהמרחק בין להיות נורמטיבי לבין להיות בעולם הפשע הוא בעובי של סכין גילוח. כך שמבחינה הזאת אני מייחס את ההתקדמות שלי בחיים לאמא שלי בעיקר, שלא חשוב באיזה מצב היא הייתה, היא תמיד השקיעה מאמץ, תלמד, לך תלמד, לך תלמד. זה כל מה שהיא אמרה לי כל החיים. ולשמחתי הרבה, זה לא רק אני, כי יש לי עוד 8 אחים ואחיות. וכולם הלכו ולמדו.
למדת ועבדת?
למדתי ועבדתי.
איכן עבדת?
עבדתי במקרה, סידרו לי עבודה כחניך במשרד החוץ. היה פעם דבר כזה שנקרא חניך. ילד שעשה כל מיני שליחויות בתוך המשרד, ועד גיוסי לצבא, והיה חוק שאם עזבת עבודה כדי להתגייס לצבא, מקום העבודה חייב להחזיר אותך אחרי שחרורך מהצבא. סיימתי את הצבא, צלצלתי למשרד החוץ, אז אמרו לי, מה יש לך לעשות פה? אמרתי, אולי בכל זאת.
רגע, אז מה חווית בשנים, כמעט 4 שנים, שעבדת כחניך, ראית את מי שנחשבו אז גדולי הדור, אבא אבן, גדעון רפאל והחבורה הזו?
קודם כל אלה היו גדולי הדור ואנחנו לא יכולנו להתקרב, היה דיסטנס אדיר בין האנשים האלה לבינינו. אנחנו היינו השכבה הכי נמוכה שהייתה במשרד החוץ. היו לי עוד 2 חברים, ביניהם אהוד גול, שגם הוא היה כמוני.
לימים שגריר בברזיל ומקומות אחרים.
לימים שגריר בברזיל, ברומא, בספרד. וככה עבדנו בדיסטנס חמור, אדיר, אי אפשר היה להתקרב.
התחלת עוד בתקופת גולדה?
התחלתי בתקופת גולדה.
וזה נמשך לתקופת אבא אבן. אגב, אמרו בתקופת אבן שהנהג שלו, מרקוביץ', היה המושך.
המוציא והמביא.
ואתם אבל החניכים הייתם בסביבת הנהג לפחות, אם לא השר, לא?
ממש לא. אי אפשר היה להתקרב למרקוביץ' כמו שאי אפשר היה להתקרב לאבא אבן.
אוקיי, התגייסת. מתי זה היה?
התגייסתי ב-67. ועברתי את מלחמת ששת הימים. והשתחררתי אחרי 3 שנים. באותה תקופה העריכו את תקופת השירות בעוד 5 שנים.
והיית סייר מודיעין אוויר?
סייר מודיעין אוויר.
מה קרה? בהתשה?
כן, מלחמת ההתשה.
פיקוד הדרום?
פיסות במטוסים שנקראו דרור בזמנו.
דורניר, כן.
עם מצלמות מאוד מיושנות. כשהמצרים יורים עלינו ומדי פעם פוגעים במטוס הזה, אבל הוא לא נופל, כי הוא היה עשוי פחות או יותר מנייר וקצת
שלג. אבל כבר קרה שזה נקרא אז מטץ, שמי שהיה בתפקיד הזה נאלץ לנטוש מטוס ולצנוח.
נכון, נכון, אבל זה היה מקרה מאוד נדיר. אני לא יודע כמה התצלומים האלה סייעו למודיעין הישראלי, כי זה היה מרחוק וזה היה צילום אלכסוני, ולא באיכות מי יודע מה, אבל זה מה שהיה פעם.
ושם בין השאר פגשת מישהו שתתקל בו לאחר שנים, צביקה שילר, אחר כך תת-אלוף, קצין מודיעין ראשי, ונספח המודיעין בוושינגטון, שמתפלא כאשר פתאום כל מיני עבר לאחר כמעט 15 שנה נתקל בו בשגרירות.
2 אנשים נתקלתי בשגרירות. אחד יהושע סגי, והשני זה צביקה שילר. צביקה זיהה אותי מיד ומיד התחבר. ויום אחד אני נקרא צביקה מצלצל אליי בוושינגטון ואומר לי, בוא, יש פה אדם שרוצה לראות אותך. אבל אני מקדים את הסיפור. כשסיימתי את תפקידי, קרא לי יהושע סגי ושאל אותי...
קצין המודיעין של פיקוד הדרום.
כן. שאל אותי אם אני רוצה להמשיך לקבע. ואני אמרתי לו, לא. הוא שאל אותי, מה תעשה בחיים? אמרתי לו, אני אעבוד במשרד החוץ. הוא אומר לי, מה תעשה משרד החוץ, תחלק תה? לא עניתי, כי הוא היה בכיר ואני הייתי זוטה מאוד, והוא היה קצת מפחיד, יהושע סגי. ואז אני מגיע לוושינגטון, ואז צביקה קורא לי ואומר לי, יש מישהו שרוצה שקדש תראה, ואני עולה למעלה ויהושע סגי נמצא שם. שלום יהושע, מה שלומך, מה שלומך ניסי, מה אתה עושה פה? אמרתי, מחלק תה.
הוא זכר למה אתה מתכוון?
הוא זכר. לימים, כשכבר הייתי בתפקיד בכיר.
הוא היה שגריר בפיליפינים.
במשרד החוץ, סילבן שלום קורא לי ואומר לי, אני מבקש למנות את יהושע סגי לשגריר בפיליפינים. תצלצל אליו. אני מרים טלפון ליהושע, אני אומר לו, שלום, מדבר מחלק התה, אני מבקש להיפגש איתך ולהתחיל תהליך של המילוי שלך לפיליפינים. אז הוא התנהג,
אז
לא כקצין, אלא כאדם רך ונעים.
אז זה אחרי שהוא כבר היה ראש עיריית בת ים?
ראש עיריית בת ים, הוא סיים.
אז הכדור הוא עגול, גם כדור הארץ, ולא רצית להישאר בקבע, הלכת בחזרה למשרד החוץ, כי זו הייתה פרנסה קבועה מובטחת.
כן, פחות או יותר מחוסר ברירה הלכתי למשרד החוץ. אני יכול להגיד על תקופתי במשרד החוץ כתקופה הכי טובה שהייתה לי בחיים.
איזה מהתקופות?
כל התקופה, מתחילת הדרך ועד סופה, כי אני אף פעם לא ביקשתי תפקיד בשבילי, תמיד באו אליי ואמרו לי, מה דעתך? מעולם לא הוקפתי בתפקיד כזה או אחר, קודמתי בצורה מטאורית, עד היום אני לא מבין למה ואני לא מבין איך, אבל
אולי כשתקשיב לשיחה הזו עם עצמך, יהיו לך מפתחות להבנה. אז הגעת למשרד, שוב, יש חטיבה מדינית וחטיבה מנהלית, יש הפרדה בין הדיפלומטים המחולפים, המעונבים, המפורקסים, לבין העוזרים המנהליים שבקושי יודעים את שמותיהם, אבל הם אלה שמשמנים את גלגלי המנגנון. לאן הוצבת?
קודם כל הוצבתי בתפקיד מנהלי מאוד פשוט. דבר שנקרא היום הוא לא קיים, שנקרא מדור הפרסומים. משרד החוץ הוציא פרסומי הסברה שלטעמי זה היה בזבוז כסף אדיר שלא הוכיח את עצמו בשום דרך, אבל אז הוציאו כל מיני חוברות וכל מיני פרסומים לחול בכל מיני שפות. התפקיד של השגרירויות היה להפיץ את הפרסומים האלה. לדעתי מביקורים שאני עשיתי בשגרירויות כשכבר הייתי טיפה יותר בכיר, ראיתי את כל החוברות האלה שוכבות במחסנים כאבן שאלה הופכין, ושם התחלתי את העבודה שלי. התפקיד שלי היה לשלוח לנציגויות את הבקשות של הנציגויות לפי דרישה.
כלומר, ללכת לרשם הדואר לקראת סגירת הדיפ, הדואר הדיפלומטי, עסקים, ולשים את החוברות תפקיד שאולי אי אפשר בלעדיו, אבל הוא לא מהחשובים במשרד.
הוא ממש לא היה חשוב, התפקיד הזה מאוד לא חשוב. אני רוצה לומר שהפרסומים האלה היינו שולחים בתחילת הדרך רק עותק אחד לנציגויות כדי שיזמינו את הכמויות. אני מודיע לך עכשיו איזה סוד, שרוב הנציגויות לא ייחסו לזה חשיבות.
לא פתחו, לא קראו.
לא פתחו ולא הזמינו. היו מספר נציגויות שהשקיעו טיפה מאמץ והזמינו את החובות האלה.
מתי נסעת פעם ראשונה לחוץ לארץ?
בגיל 23 לאנקרה.
כבר כהצבא, זאת אומרת, עוד לפני שטיילת, כבר נסעת בשליחות.
פעם ראשונה שעליתי על מטוס, פעם ראשונה ששמתי עליי חליפה, סירבתי לשים עניבה עד שקיבלתי נזיפה מהשגריר באנקרה, למה אני הולך בלי עניבה? זו הייתה הפעם הראשונה, בגיל 23, הייתי נשוי עם ילד בן חודש.
ומה הייתה השליחות?
השליחות שלי הייתה קצין המנהלה של השגרירות באנקרה. אני החלפתי אדם מהמוסד בן 65, וכשהגעתי לאנקרה, היה שם קבט בן 62. וכשהוא ראה אותי, הוא אמר לי, אתה תהיה פה מסכן, כי אתה נראה ילד. אני בקושי התגלחתי.
ו... למה זה שייך? הם הרי מומחים בהשתלת שיער, לא בזיפים.
קודם כל, הזלזול מהמראה שלי ומהגיל שלי היה דרמטי.
תראה, לפי מה שאתה מספר על הגיל של שני האנשים האלה, הם אכן נולדו כשהאוטומנים עוד שלטו בארץ. אתה מדבר על שנת 72?
70 ו... כן, 73. 73. תשמע, זאת הייתה המציאות. הנספח הצבאי לא התייחס אליי. השגריר ראה בי איזה ילדון.
מי זה היה?
היה שאול בר חיים, ואחרי זה זה ים הדיוון. דיוון ביקש להחליף אותי, כי אני לא מנוסה ולא...
איך תצבור ניסיון אם יחליף אותך?
אוקיי, יחליף אותי. אגב, כשהייתי עוד במשרד החוץ, היה לי בוס שכתב, שרצה לפטר אותי מהתפקיד, בכלל, במשרד החוץ, והוא כתב עליי חוות דעת של שורה. עובד גרוע, ממליץ לפטרו. לימים, כשכבר הגעתי לתיקים שלי וראיתי ואמרו שחוות דעת ישנות צריך להשמיד, אמרתי, את זה אתם לא משמידים. זה נשאר אצלי בתיק כל החיים.
והוא לא הגיע אליך לימים לבקש תפקיד?
הוא הגיע לימים להתחנן על חייו כדי שאני לא אחזיר אותו מתפקיד בחול, בגלל התנהגות לא ראויה. אני לא אומר את השם, אני לא אומר זה, אבל, ואני... הייתי מספיק הוגן והשארתי אותו בתפקיד עם הערת הזרה והאיש השתנתי.
היית אולי הוגן כלפיו, אולי לא כלפי השירות הממלכתי?
הוא השתפר, הוא השתפר.
מה היה אז ביחסי ישראל-טורקיה כשהגעת לשם? מה היה המצב?
יחסי ישראל-טורקיה היו במצב לא טוב. רמת הייצוג של מדינת ישראל בטורקיה לא הייתה רמת שגריר. זה היה ממונה זמני. למרות ששמו שם אנשים בכירים, שאול בר חיים, אחר כך הוא היה בכל ישראל בערבית.
מנהל בית השידור בערבית.
מנהל בית השידור בערבית. אדם מאוד נעים וידען בלתי נעים.
גם זיאם הדיוון, אם כי כבר היה מעבר לסיוע, הוא בשנות ה-50 היה מהמזרחנים הבולטים.
זיאם הדיוון חי את עברו, בעיקר תקופת בן גוריון, והוא לקח את התפקיד כתפקיד הכי חשוב של משרד החוץ ברחבי העולם. והוא התאמץ מאוד. לזכותו יאמר שהוא הצליח לשכנע את הטורקים שאם הם רוצים קשר עם האמריקאים, הדרך לאמריקאים עובר דרך הלובי היהודי איפק ודרך זיאם הדיוון, ובזה הוא הצליח.
עכשיו, הרצח של אפרים אלרום, קודם הופשטטר, קצין משטרה, כן. ניצב משנה, שלאחר שירותו במשטרה היה מעורב בחקירות מאוד רגישות, קיבל פרס שליחות לאיסטנבול או לאנקרה?
איסטנבול.
הוא נרצח על ידי טרוריסטים מקומיים.
מקומיים. זה היה לפניי.
זה דבר שהעיב על היחסים.
זה מאוד העיב על היחסים, אבל מאוד העיב על חיי היום-יום שלנו. אנחנו הסתובבנו עם אקדחים טורקיים, שלדעתי ברגע האמת לא היו מתפקדים.
עם שבריות חוץ מזה?
אקדחים ששוקלים איזה 3 קילו, 4 קילו, משהו מזעזע. והיו לנו שומרים בבתים, שומרים טורקיים בבתים. אי אפשר היה להסתובב חופשי. חלק מהתקופה היה ממילא בגלל מלחמת קפוסין. היה ממילא עוצר, ובשעה 6 היינו צריכים להסתגר בבתים, וגם לעשות את ההפעלה הידועה של מלחמת העולם השנייה, לחסות את החלונות וכו'.
אז זה כבר בקיץ 74, כן. אבל לפני זה, במלחמת יום כיפור, איך הייתה התחושה שם בטורקיה?
מלחמת יום כיפור הייתה תחושה מאוד קשה. אני כמובן, בגלל שבמילואים הייתי שייך לגדוד סיור, ביקשתי לחזור לארץ, הנספח הצבאי הודיע לי שהוא בדק את זה ושאין מצב שאני זז, כי יש הוראה שכל צוות השגרירויות יישאר במקום. אין מצב שאני זז מאנקרה. לדעתי הוא עשה עמדי חסד, כי רוב הגדוד שלי ברמת הגולן חוסל פחות או יותר. וזה היה המצב. והיינו מאוד מסוגרים. הטורקים לא היו עוינים למדינת ישראל, אבל גם לא, הם שמרו על סוג של ניטרליות.
אנקרה הייתה קרה. עכשיו, חזרת או הוחזרת למשרד לעשות מה, להיות שוב במנהל, מחלקת עובדים, או מה בדיוק חיכה לך?
אני הוחזרתי שנה לפני. לבקשת השגריר, ממש לפני שהרסתי, בא אליי השגריר ואמר לי, אם אני רוצה להישאר עוד שנה, אז הוא מוכן לטפל בזה? אמרתי לו, אני לא מוכן.
גאווה?
לא, לא, לא גאווה. זיאמה דיבון היה איש מאוד קשה, והיה מאוד קשה לעבוד איתו, ו... הוא עשה לי חסד בזה שהוא ביקש שאני אחזור לארץ, ואני חזרתי אחר 3 שנים. הוצבתי בתפקיד מאוד זוטר, מאוד מאוד זוטר, במחלקת עובדים, אבל אחרי חודש מישהו שלף אותי משם, ומשם...
לאן?
לתפקיד אחר, במחלקת עובדים, ומשם הקידום שלי...
כלומר, הם זיהו בך תכונות מסוימות.
אני לא יכול להעיד על זה. אבל, כן, יכול להיות.
אגב, זיאמה דיבון, אחר כך בשנות ה-80, אולי אפילו כמתנדב, כגמלאי, עבד עם אורי לוברני.
נכון.
מתאם הפעולות בלבנון. וודאי נזקק גם לשירותי משרד החוץ. חלק מהתקופה לא היית בארץ, אבל חלק כן. עוד נתקלת בו?
כן. הוא צלצל אליי. וסיפר לי שהוא עובד עם אורי לוברני, והפורטפוליו שלו זה איראן, והוא מבקש תרומה ממשרד החוץ של 50,000 שקל, כדי לעזור לגולים האיראנים בסיוע מול משטר האייתולות.
הם חשבו אז שגם בשידורי רדיו, יצליחו לעורר את פועלי תעשיית הנפט והסטודנטים ליצוס ולמרוד באייתולות, וכך יחזור השאה באמצעות בנו, ושלום על ישראל או על איראן לפחות.
רוב המלחמות שאנחנו מנהלים זה המלחמות של אתמול.
מה אמרת לו? זה היה בכלל בידיך?
כן.
נתת לו 50,000?
כן.
ו... הכל בקריצה, הוא יודע...
לא, שום קריצה.
לא, קריצה שלו, שהוא יודע את העבר המשותף ביניכם.
תשמע, זה האיש. אני לא יכולתי לעשות שום דבר כדי לתקן את אופיו, אבל כשמדובר בפרויקט שהוא למען מדינת ישראל, האופי שלו לא מעניין אותי.
איך בכלל היה בעיניך אז המעמד של אותם ותיקים, הרי כבר... שרת לא היה, וגולדה לא הייתה, וגם הדרג הזה של המנכלים שפעם היה ולטר איתן, וחיים יחיל, ואריה לב אבי, וגדעון רפאל, וכל אלה. הם כבר לא היו, למרות שהיו ביניהם כאלה שקיוו עוד לחזור לשליחויות מיוחדות. הם נראו לך מה, דינוזאורים?
את רובם לא הכרתי באופן אישי, כי היה מאוד קשה, הנגישות לאנשים האלה הייתה מאוד קשה.
אלא כשהם היו נזקקים לשירותיך.
אלא היו נזקקים, אבל מי אני ומה אני? ככל שהתבגרתי יותר בתוך המשרד, וככל שנחשפתי יותר לאנשים הבכירים של המשרד, וחשבתי שהחוכמה נמצאת רק אצלם, ואנחנו האנשים הפשוטים שצריכים לשרת אותם וכולי. כך לאט לאט התעררה הידיעה שהם
מורמים מעם.
מורמים מעם, ואבק אלוהים נחת על ראשם, וכשהם אומרים חשיבה מדינית, אז זה משהו שאני לעולם לא אבין. וראיתי ש...
מה מייצר משרד החוץ? מברקים, מזכרים?
בתקופה שלי עשיתי סטטיסטיקה של כמות המברקים שמיוצרת על ידי משרד החוץ. באותו זמן 8 מיליון מברקים בשנה יוצאים ממשרד החוץ ולמשרד החוץ. 60% מהמברקים זה מברקי מנהל, ורק 40% זה מברקים מדיניים.
גם 40% האלה זה כמות עצומה.
דיווחים. אני לא יודע את התעבורה היום של המברקים ואיך זה, כשיש וואטסאפ וכשיש מיילים וכשזה, וכולם מתכתבים וזה, ואני, לדעתי הרקורד, חצי מהרקורד של משרד החוץ לא נמצא בשום מקום בגלל ההתכתבויות האישיות.
אבל יש בכל זאת שני משפחים שבהם קולח כל החומר, וזה לשכת השר ולשכת המנכ״ל, ולכן גם עיתונאים סמוכים על הפיות של המשפחים האלה, וגם האנשים שמכהנים בתפקידים האלה יודעים איך לקדם את עצמם.
טוב, כמובן שהחומר היותר רציני, שהוא לא רק מצינור אחד, אלא מכמה צינורות, זורם ללשכות ולעוד מספר מצומצם, ראש הממד.
המרכז למחקר מדיני. כן, שזה המודיעין, שאומנם קודם נקרא החקר, אבל בעקבות מלחמת יום כיפור, ועדת אגרנט שודרג והוגדל.
אז חומרים כאלה גם מגיעים. כשהייתי מנכ״ל משרד החוץ, נדהמתי לראות שהחומרים שמגיעים מצינורות אחרים, קודם הגיעו ממשרד החוץ, עברו טיפול וזרמו בחזרה כחומרים של אותה סוכנות, ואני לא אגיד, שהזרימה את המודיעין כביכול בחזרה אלינו.
רגע, הם נגיע מברק של, אתה לא אומר, אבל נניח המוסד מדווח איזשהו קצין איסוף על מפגש עם מקור, הוא שולח דיווח גולמי והוא לא מוסיף לו הערכה. במשרד החוץ מעריכים את טיבו של החומר, אולי גם את טיבו של המקור, אם הם יודעים, ואז החומר המעובד נשלח בחזרה למוסד, ומהדהד אחר כך שוב, וכך לנצח.
וכך לנצח. מעגל סגור של אינפורמציה שזורמת במעגלים מעגלים, וכל אחד בוחר לו את מה שהוא חושב שצריך שיהיה בתוך הנייר שהוא כותב.
אבל המוסד, אמן והשבק, באופן מסורתי, גם כדי להבליט את בחירותם, ממדרים, או לפחות ניסו תקופה ארוכה למדר, תלוי גם בעוצמתו הפוליטית של שר החוץ, ולא לחלוק את המידע הרגיש ביותר עם המשרד.
המלחמות האלה קיימות כל הזמן, כל השנים, זה לא רק בין המוסד למשרד החוץ, זה בין הצבא למוסד, זה בין השבק למוסד, מלחמות האגו האלה קיימים כל הזמן. אני לא הייתי בתוך המלחמות האלה, אני רציתי לשתף פעולה ככל יכולתי, ולתת את כל מה שאנחנו אספנו, לטובת
הטיעון או התירוץ של השירותים החשאיים הוא שדיפלומטים מטבע עבודתם נפגשים עם זרים, לא תמיד זוכרים מה הם קראו איפה, עלולים לתומם לפטפט ולהסגיר מידע ולכן גם את המקור, וצריך למנוע מהם את הגישה וכך לא יסתבכו.
כלומר, בגופים המודיעיניים מלמדים אותם איך לא לפטפט. זה מה שאתה אומר לי. אני חולק על זה. אני חושב שלעובדי משרד החוץ יש את אותה אחריות, גם לאיסוף וגם לפטפוט. ואם זה החשש, אני חושב שהוא...
כן, גם זה כל כך תלוי בנחיצות של שר החוץ לראש הממשלה, כי למשל, כאשר סילבן שלום היה שר החוץ, והייתה מחלוקת מי יציג את הערכה המדינית בדיוני הקבינט, כשאריק שרון היה ראש הממשלה, וראש אמן פרקש חשב שכרגיל אצלו בחטיבת המחקר, בזירת מעצמות, יעשו את זה, וסילבן מאוד כעס ואמר, לא, אמריקה או העולם הערבי זה בתחומנו, אז קיבלו את עמדתו.
לא, בתקופה שלי, הממד, המרכז למחקר מדיני, הציג את העמדה שלו בקבינט, במקביל לאמן ולמוסד ולכל מי שרצה להציג. לא הייתה בעיה.
מה הייתה השליחות הבאה שלך?
השליחות הבאה שלי הייתה וושינגטון.
בתחילת שנות ה-80.
נכון.
מה אמור לעשות קצין המנהלה בשגרירות, שהיא תמיד השגרירות הכי חשובה? כשאתה הגעת לוושינגטון, זה כבר הייתה שגרירות גדולה יותר מבעבר, במבנה חדש, במתחם שהאמריקאים הועידו למספר שגרירויות, לאמירויות, לסעודים, גם הפקיסטנים היו בהמשך הרחוב.
לא.
אבל היו כמה...
הירדנים שם.
הירדנים.
הסינים, עכשיו.
כן, זה מקום שנקרא International Drive, שקרוב לרחוב וושינגטוני בשם ונס, ו... כשאתה יוצא לשליחות הזו, מה המשימה שלך? למה מסמיכים אותך?
מישהו אמר לי, לפני שיצאתי לשליחות, שמעתי שהתמנית לוושינגטון, אתה תהיה האדם הכי מסכן בשגרירות, הראיות שם יאכלו אותך.
הראיות לא יאכלו אותך, כי אתה צריך לתת להם אוכל, אם יאכלו אותך, מה יישאר?
הראיות, ככה הוא אמר לי, הראיות יאכלו אותך. עכשיו היו... שם, עוד דדרן, ואריק ניטל, ורובי סייבל, ו...
רגע, תתחיל מהשגריר.
שגריר משה ארנס, והציר בנימין נתניהו, עריות.
ומה אתה בא, ואתה מאלף של העריות, אתה לא המזון שלהם.
אוקיי, אני הגעתי עם פיק ברכיים, אני ונתניהו הגענו באותו יום לוושינגטון.
שמה זה יוני 82?
יולי, אני מיד אחרי מלחמת לבנון, אני השתחררתי שבוע אחרי זה, הייתי בוושינגטון. ונתניהו אמר, שמע, אנחנו נעבוד ביחד והכל בזה, ו...
שמעת, מה הציפיות מקצין מנהל? פשוט לנהל את הסגל המנהלי או מעבר לזה?
תראה, הקצין המנהלה אחראי על מגוון רחב של דברים. א', תקציב השגרירות הוא תקציב בעייתי וכמעט בלתי ניתן להרגיע את כל השליחים, כי כל אחד רוצה את החלק שלו. זה דבר ראשון. הדבר השני זה כוח אדם. היו שם 120 איש.
שליחים ומקומיים?
שליחים ומקומיים. הרוב היו מקומיים, 120 איש.
מקומיים אמריקאים או מה שנקרא אמי עובד מקומי ישראלי?
גם אמי וגם שלוחים אמריקאים. זה דבר שאותו היה צריך לנהל. זה מזכורות, זה לקלוט אותם, זה לטפל בהם, כי כל אחד יש לו את הבעיות.
ומול השלטונות המקומיים, בענייני חסינויות וכדומה.
עבודה מול ה-State Department, כל האישורים של האשרות והוויזות וכל הדברים האלה. קונסולרית, הייתה שם קהילה ישראלית איכותית, תובנית גדולה מאוד בוושינגטון.
משתלמים
וזה, בעיקר ב-NIH.
שזה המכונים הלאומיים לבריאות במרילנד.
והם דרשו טיפולים קונסולריים כאלה ואחרים. צריך לטפל בשגריר וצריך לטפל בציר.
עוד נגיע לבציר של הציר, אבל קודם כל, יש בארצות הברית שלוש נציגויות בחירות שמתחרות ביניהן. זה השגרירות בוושינגטון, הנציגות באום, והקונסוליה הכללית בניו יורק. יש כמובן עוד קונסוליות, אבל אלה שלושה קודקודים של משולש, שלפעמים, כמו במקרה של אבא אבן, שהיה שגריר גם בוושינגטון וגם באום, ולאחרונה הייתה תקופה קצרה של גלעד ארדן בתפקיד הכפול הזה, אז לפעמים זה כמו ראש ממשלה ושר ביטחון שלא מתחרה בעצמו. אבל לרוב יש מתח במשולש הזה. כשאתה מדבר על קצין מנהלה של השגרירות בוושינגטון, הוא אחראי גם לאחרים?
הוא אחראי בתחומים מסוימים, גם לקונסוליה בניו יורק וגם לאום. האום אין לו קצין מנהלה, הקונסוליה בניו יורק נותנת לו את השירותים. האום זה רק אום. כל פעולה מול ה-State Department זה דרך וושינגטון. למשל, ביטוח רפואי של כל הקונסוליות בארצות הברית, כולל ניו יורק והאום וכולי, זה היה בוושינגטון. אופרציה מאוד גדולה, זה מיליונים של דולרים כל שנה. כמובן, הישראלים תובנים, הם הולכים לרופא מתוך דקה, הם רוצים את ההחזר, וכל הדברים האלה, זה היה וושינגטון. וושינגטון טיפלה בכל הדברים האלה. תקציב הסברה לכל הקונסוליות בא מהתקציב הגדול של וושינגטון.
שהיה ציר הסברה?
כן, שהיה ציר הסברה ש... חילק את, את התקציב. אז וושינגטון הייתה המרכזית. כשארנס הגיע, הוא ביקש למרכז עוד יותר את השגרירות, ועשה כל מיני
פעולות. פה צריך להדגיש, שאחרי שנים של דיפלומטים מקצועיים, או במקרה של רבין, שהיה 5 שנים בין 68-73, מי שבא מתוך השירות הממלכתי, כשסיים לכהן כרמטכ"ל, פתאום הגיע שגריר פוליטי. דבר שלא היה בארצות הברית קודם. הוא כבר היה חבר כנסת, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אדם בעל מעמד בכיר במפלגת השלטון בליכוד. הוא גם דרש תנאים מפליגים בהשוואה לשגרירים אחרים.
נכון.
וקיבל?
קיבל.
מזכורת כפולה בעצם.
כן. מצאו פתרון. הוא אמר שעם המזכורת של עובד משרד החוץ, הוא לא ייסע לוושינגטון.
ואחרים כן הסתדרו מזכורת כזו.
כולם.
ואז הוא מינה כמספר 2 שלו, בהתחלה הוא ביקש מאחד מיוצאי משרד החוץ, מוותיקי המשרד, אבל משוחרר תרים מהמשרד, צבי רפיח, לבוא כציר, כמספר 2 שלו, ורפיח לא רצה, ואז הוא פנה לבנימין נתניהו. גם שם היו תנאים אחרים?
היו לו תנאים עוטפים לגבי ביקורי משפחה, כי הוא היה... הוא השאיר בת בישראל, והמשרד נתן לו אופציה להגיע לארץ לבקר את הבת פעם, והבת תבקר אותו פעם. אני לא זוכר שהיא ביקרה אי פעם.
הוא השתכן בדירה די בסמוך לשגרירות.
כן.
יש אומרים שבדירה הזו אחר כך היו מכונות הצילום ששימשו את פולארד.
לא בדיוק.
אבל באותו בניין.
ליד.
ליד. והוא חי חיים די נזירים, די סגפניים, אז באמת בלטו כאבי הגב שלו, נהג לפעמים לשכב על הרצפה בחדרו.
או על פלטה של עץ.
ועץ, אבל לא מחנות הרהיטים רים בירושלים, עץ מקומי.
כן.
הוא לא היה אז, לפחות לא הבליט אותו אופי שאחר כך ראו אצלו כפוליטיקאי.
הוא היה סקפן בדירה שלו, וטובן מאחרים כשהוא היה בחוץ.
הוא היה אז נשוי לפלר קייטס, אשתו השנייה?
פלר.
והיא נהגה לבקר אותו מבוסטון?
כן, מדי פעם.
וגם הוא נסע לבוסטון?
הוא נסע ברחבי ארצות הברית די הרבה פעמים.
מי שעקב אחריו באותן שנים ראה שהוא מקדיש זמן רב, לשני עיסוקים משלימים. אחד זה מחשוב, מחשוב של השגרירות, והדבר השני, הרצאות ומגעים עם קהלים, בעיקר יהודים אמריקאים, שמשם יכולה לבוא רשימה נכבדה של תורמים. והמחשוב מסייע כמובן למאגר של התורמים. הייתה תחושה שהוא לא תמיד מבדיל בין הממלכתי והפרטי בעיסוקים האלה.
האמת היא שאני לא יכול להאשים אותו. הוא בא מדיסציפלינה אחרת לחלוטין, הוא לא הבין בכללי הניהול של משרד החוץ, והוא חשב שאם הוא מגייס סכום כסף לטובת נושא מסוים, נכון או לא נכון, אז זה מה שצריך להיות. וברגע שהכסף הזה מגיע, הוא צריך לשלוט בו ולא שום גורם אחר, זה לא עובד כך. אם אתה מגייס תרומה לשגרירות ישראל, התרומה הזאת הופכת להיות כסף של מדינת ישראל, כסף של האוצר, וצריך להיות עליו פיקוח, וצריך להיות עליו כל חוק שחל על גיוס תרומות לטובת מדינת ישראל. אבל...
הוא התמרמר כשהשתת עליו את התקנון הזה?
כשהשתתי את התקנון הוא התמרמר וביקש להחזיר את הכסף לאנשים.
וכך קרה למיטב ידיעתך?
אני ביצעתי את מה שהיה צריך לבצע, להוציא את הכסף מהחשבון הבנק של מדינת ישראל, חזרה לאנשים.
אפשר להניח שהוא גם הוסיף מעשר ושלח להם טיפ.
יכול להיות. טיפ? יש מושג כזה?
יש מושג, תשר, כן. עכשיו, כאשר נתניהו עבר לאום, כי כידוע בקיץ 84, כשקמה ממשלת פרס שמיר, אנשים שונים שקיבלו מפרס הבטחות להתמנות לוושינגטון ולאום, התאכזבו לראות שאו שאינו רוצה לקיים את הבטחתו, או ששותפו לממשלה, שר החוץ שמיר, גבר עליו. אז למשל, אליקים רובינשטיין היה משוכנע שהוא יהיה השגריר באום, לאכזבתו הוא נאלץ להסתפק באותו תפקיד שנתניהו פינה בוושינגטון, ונתניהו עבר לניו יורק. אבל לנתניהו נשאר עוד זנב אחד בוושינגטון, הוא רצה לקיים במלון Four Seasons בג'ורג'טאון, עוד כנס של מכון יונתן, מכון שמשפחת נתניהו הקימה בשנת 79 בירושלים, והוא אז הביא סוללה נכבדה של מרצים, ודי ציפה שהשגרירות תממן את הפעילות הזו. זה גרם לחיכוך ביניכם?
כן. כן. השגרירות עסקה מסביב לשעון, כולל כוח אדם, כולל ציוד, כולל מכוניות, כולל כל דבר שכלול בלוגיסטיקה. השגרירות סיפקה את הדברים האלה, ואני פשוט...
מדוע? זה לא היה עניין של מדינת ישראל?
זה לא היה עניין. זה היה מכון יונתן. אבל עובדות הן עובדות, ואני פשוט כמעטתי את כל ההוצאות האלה לסכום כסף די נכבד, ושלחתי לו חשבון.
ו? והחשבון נשאר בארכיון?
החשבון נשאר תלוי הרבה זמן, עד שאמרתי שאני מעביר את זה לטיפול של המטה בארץ, ואז הגיע הצ'ק.
נשארו משקעים ביניכם, לא ממך כלפיו.
תשמע, א', אם מותר לי, אתה פרסמת את הסיפור הזה בעיתון דבר.
עליו השלום.
עליו השלום. והוא ביקש ממני החשה שהדבר הזה לא היה ולא נברא, כי אני ביקשתי ממנו לשלם והוא שילם.
נתניהו ביקש ממך, לא חלילה לשקר, אלא לשפץ את העובדות?
לא, הוא, הטענה הייתה, וזה נכון, שבסיומו של כל התהליך, נתניהו שילם את הכסף. אבל כמה זמן עבר מאז, וכמה התזכורות נשלחו עד ש... וזה מה שפורסם בכתבה, לא שום דבר אחר. ואז הוא ביקש שאני אכתוב שאני ביקשתי את הכסף והוא שילם. ואני סירבתי לכתוב את המכתב הזה.
Little did you know שארבע שנים אחרי זה אתם תיפגשו שוב כשאתה במשרד והוא מגיע כסגן שר. אבל בינתיים, עוד לפני שחזרת, היית... בשנת 85, השגריר זה מאיר רוזן, הציר זה רובינשטיין, ורוזן שהיה שגריר בפריז, לפני וושינגטון, נסע לפריז, וגם שר הביטחון יצחק רבין, שביקר בוושינגטון באותו שבוע בנובמבר 85, נסע לניו יורק בדרכו לפריז. והצי רובינשטיין הוא הממונה, הוא מארח את השגריר לשעבר ושר הביטחון לשעבר, משה ארנס, ושניהם, ארנס ורובינשטיין, נוסעים בבוקר יום חמישי 21 בנובמבר לפגישות בסטייט דיפרטמנט, ואתה במשרדך, בקומת הקרקע של השגרירות. מה קורה בערך בשעה 10? יום בהיר, יום נעים בוושינגטון, אין עננה בשמיים.
זה סיפור שלא סיפרתי אותו אף פעם, אני לא חושב שזה הזמן לספר.
אם לא עכשיו, אם מתי, זה הזמן.
הקב"ט מודיע לי שיש מישהו עם אישה שהצליחו לחדור את השער הראשון של הגישה לשגרירות.
הקב"ט שי ברנשטיין, בעיני האמריקאים סקיוריטי אופיסר, זה אחד שמייצג את כל המוסדות החשאיים של ישראל, למרות שתפקידו הוא אבטחה בלבד של המתחם. נכון.
הוא מודיע לי שיש אדם למטה שמבקש להיכנס לשגרירות, ומקימים מאומה גדולה, וכדאי שאני ארד לראות מה קורה.
הוא אומר לך מי, שם, משהו?
לא. אני ירדתי לשם, ובאמת היו זוג, האישה אן פולארד הייתה בהיסטריה מוחלטת, והוא מגיש לי חבילה של ניירות, והוא אומר לי, זה בשביל מדינת ישראל, אני עובד בשביל מדינת ישראל, תן לי להיכנס.
רגע. יש שער חשמלי שפותח את המורד לחניון, כאשר נכנסה מכוניתו של הנהג של רובינשטיין, רובינשטיין היה בסטייט דיפרטמנט, הנהג חזר לשגרירות עד שיאסוף את ארנס ואת רובינשטיין. הוא נכנס, המחסום הזה איתי, המאסטנג של פולארד, יחד עם אשתו אז, אן הנדרסון פולארד, והחתולה שלהם דסטי, כולם נכנסים, המכונית הזו היא קונברטיבל, היא בלי גג, הם נכנסים, ואתה יוצא אליהם מתוך הבניין, מתוך החניון.
אני יוצא מתוך הבניין, יש דלת שיוצאת מהחניון, הביטחון פותח לי את זה, וכמובן נתקל בזוג לחוץ, היסטרי, ואני אומר, אוקיי, אני אתן לכם להיכנס, אבל זאת לא הכניסה לשגרירות. תצאו עם המכונית, תבואו לשער, אני אחכה לכם ותיכנסו. האמת היא שלא היה לי מושג מי האיש הזה, אבל לי אין שום בעיה כשבן אדם רוצה להיכנס לשגרירות והוא נבדק ביטחונית, שייכנס לפגוש אותי.
עוד לפני שנכנסים לבניין של השגרירות, יש שער חיצוני,
בדיוק.
שברגע שעברת אותו, אתה כבר בשטח ריבוני
נכון,
של ישראל.
נכון.
ואילו היה נוטש את המכונית שם, נכון שה-FBI כבר חיכה לו, למרות שלא ידע לאן בדיוק פניו מועדות, כי יש שגרירויות נוספות, אילו היה נוטש את המכונית, ונכנס בשער הראשי, בכך הוא כבר היה מקבל
בשטח,
מקלט.
וזה היה המזל של מדינת ישראל.
אז הוא אומר לך שהוא נתן לך את הניירות.
ואני אומר, אני לא לוקח שום דבר, כי הנועל הוא שאתה נכנס מהשער הראשי של האורחים.
בעצם המאבטחים חששו שזו מכונית תופת?
לא. אם היו חוששים שזו מכונית תופת, היו מתנהגים אחרת לחלוטין. אגב, בתקופה היא פחות פחדו מכוניות תופת. זה רק אחרי ארגנטינה והתחילו להתמודד עם הבעיה הזו.
שזה לא... כבר בשנות ה-90.
כן, אז כבר לא, עד אז לא, שום פיגוע או מחדירה.
אז אתה אומר לו רוורס.
אני אומר לו רוורס, והיה ויכוח, אני לא אעריך ב...
אבל הוא לא אמר לך, אני ג'ונתן פולארד?
אמר שהוא בקשר וכו' וכו'.
אבל את שמו
אני,
הוא אמר?
לי... הוא נראה כאדם טיפה הזוי, והיו כאלה בלי סוף, שהגיעו ונתנו לי תרשימים של טילים בליסטיים וכל מיני כאלה, וכמובן שזה היה הכל קשקוש. וחשבתי שהוא
אחד עוד תימוני.
עוד תימוני שבא, וזה, ובמקרה הוא נכנס לפה, אבל כל מה שהוא צריך לעשות, ונקבל אותו, ונהיה אדיבים ונחמדים, ונשלח אותו הביתה. לא ידעתי שה-FBI נמצא למעלה, אף אחד לא ידע, גם לא שי, וכשהוא יצא, בסוף הוא התרצה ויצא עם המכונית, גם הוא לא ידע לטעמי. כשהוא יצא עם המכונית מחוץ לשער הראשון, שם...
ואיפה ראית את זה? אתה היית עדיין שם?
אני הייתי למטה, אני לא ראיתי. שי ראה במצלמות של הטלוויזיה.
אז אתה חזרת למשרד שלך?
אני חזרתי וכאילו הכל בסדר.
מבחינתך היה איזה אירוע זניח.
הכל בסדר היה.
הכל בסדר.
אני נכנסתי לחדר ואז התחילו כל מיני...
רכשים.
רכשים. כשאחד הרכשים זה לקנות כרטיסי טיסה. שגם אז לא הבנתי מה הבעיה, אבל קניתי.
זאת שעה 10 בערך, 10, 10 ורבע, באחת בצהריים ארנס חוזר מפגישותיו, הוא מאוד מרוצה, והוא אוסף את העיתונאים הישראלים בוושינגטון באחד המלונות, ומספר על הצלחותיו, ורובינשטיין לידו, ואיש מהם...
אין לו מושג.
איך התפתחה הפרשה אחר כך, בהמשך האותו, זה כאמור יום חמישי, אחר כך יש כבר סוף שבוע, שישי, שבת ראשון?
לא, לפני סוף שבוע, באותו יום, אני מקבל הוראה מהנספח המדעי, לקנות כרטיס טיסה לאילן.
הנספח המדעי זה נאמן בלקינד?
לא.
כבר לא?
לא. אבל... זה היה טסה.
אוקיי.
Okay. בא מהמשטרה.
והוא לא היה מעורב
בסגנון? הוא לא היה מעורב בכלל. אבל הוא קיבל הוראות.
בסגנון של הקגב, שהנהג של השגריר הוא בעצם הרזידנט, הוא ראש הנציגות של מנגנון הריגול, הנספח המדעי הוא במקרה הטוב מדען, ובמקרה הרע משוטה, וסגן הנספח, או אחד העוזרים שלו, יחד עם... עובדת מקומית ישראלית שנפלה לצרה הזו בלי לדעת מה רוצים ממנה, הם אלה שמפעילים את פולארד.
כן. והנספח מבקש ממני לקנות כרטיס טיסה לבחור, לסגן שלו, כי הוא צריך לטוס דחוף לארץ, ואנחנו קונים.
הוא אומר מדוע? מצוקה? לא, משפחתית?
לא, הוא אומר, הוא צריך לטוס.
כולם מרמים את כולם, יכול להיות שגם רימו אותו והוא רימה אותך.
הוא צריך לטוס. אחרי שעתיים בערך הוא יורד אליי פעם נוספת ואומר לי שעירית המזכירה, סבתא שלה נפטרה בארץ.
העובדת בנספחות
כן,
המדעית.
והיא צריכה לטוס לארץ.
הכל קורה באותו זמן, פה הסבתא...
שאלתי מה קרה אצלכם בנספחות, מה זה, מה קורה?
זה כאן? נשמע כמו ביציאת שבת בטירונות, כשכל אחד ממציא משהו.
ואז קנינו גם לה כרטיס טיסה, ואחרי יום הוא שוב מגיע אליי ואומר לי, תשמע, עירית לא תחזור, האימא של עירית נמצאת מצב מאוד קשה, והיא לא תחזור. צריך להרוס את הבית שלה.
אמא זה במובן של מדרלנד.
כן.
המולדת בסכנה.
צריך להרוס את הבית שלה, והנה המפתחות, אבל יש לה שתי דירות. אמרתי, עובדת מקומית, מחזיקה שתי דירות? אבל היא לא עמדה בדיוק להחליף.
היא משקיעה, משקיעה בנדלן, זה מאוד סביר.
וכשהגענו לדירה הראשונה, הבנו סוף סוף מה קורה שם,
זה לא הייתה דירה שרשומה על שמו של הרולד קאץ שאחר כך הסתבך בפרשת רמי דוטן?
אין לי מושג.
ואז אתה רואה...
ואז אני רואה דירה שהיא דירה שמשמשת לכל דבר למעט מגורים.
מגורים של פאקס ומכונות צילום.
וסגרנו. והחזרנו את המפתחות ואמרנו, תהרסו את זה, אתם לבד.
ואז גם פנו אליך, אז הכל באותם ימים, פנו אליך כדי שאתה תסדר תשאול או תחקור של קצין הביטחון שי ברנשטיין, משום שהם חשבו גם כנראה מתוך האזנות לטלפונים, שהסקיוריטי אופיסר הוא זה שהפעיל כן. את פולארד.
לא רק זה, הם גם ביקשו, הם הגיעו, פעם נוספת למתחם של השגרירות, ומדדו את הזמן שבו השער נפתח ונסגר. כי הם לא האמינו לנו שאנחנו, בתום לב, האיש נכנס מיד אחרי המכונית. אז הם מדדו את הזמן והגיעו למסקנה שזה אפשרי.
וזה גם קצת פיזר את הטענות המופרכות שהיו כלפי רובינשטיין, כאילו היה לו איזשהו קשר לגירוש של פולארד.
לא, היה לו מושג. אני ראיתי את התוכנית, וראיתי שכל מיני אנשים מתהדרים עם זה, אמרתי, ישבתי עם שמיר, לא ישבתי עם שמיר, האירוע היה אירוע מקומי, נגמר כמקומי, ואחר זה התפוצץ כמדיני.
זה אחר כך העיב על היחסים בין ישראל לארצות הברית, זה ברור, אבל גם על היחסים בתוך השגרירות, חשדנות, מידור פנימי.
תשמע, זו הייתה מכה. השגריר לא היה, השגריר היה בפריס, והוא חזר למציאות אחרת לחלוטין. הדממה שהייתה בשגרירות, מזה שהטלפונים לא מצלצלים, הייתה מדהימה. אפילו הפקיד הזוטר ביותר בסטייט דיפרטמנט לא הסכים לדבר איתנו. פעולות פשוטות, מנהליות, שאנחנו צריכים לעשות ביום יום, שום דבר. זו הייתה תקופה לא פשוטה.
נתקלת ברפי איתן כשביקר בשגרירות גם לא, לפני כן?
לא, אף פעם.
לא ידעת שהוא לא. קשור
לא.
לא. לפרשה הזו?
לא הוא ולא אבי אמסלע, לא נתקלתי בהם.
ומשפט שרון טיים בניו יורק, כשהגיע שר, אז שר בלי תיק או שר תמ"ת, תעשייה, מסחר ותיירות, ומקיים משפט דיבה פרטי, תביעה אזרחית, אתם הייתם מעורבים איכשהו בטיפול בו?
הוא הגיע לניו יורק, הוא לא הגיע לוושינגטון אף פעם. אני מניח...
הוא לא היה אורח רצוי בוושינגטון.
אני מניח שטיפלו בו כמו שמטפלים בשר, זמינים לו בתי מלון, וזה, הבטחה וכל הדברים. אריק שרון תמיד הייתה הבטחה. בלי כל קשר, גם אם הוא לא היה שר, אני מניח שהיו שולחים הבטחה. טיפלו בו כמו כל... אני סמוך ובטוח שהוא לא יצא מקופח.
העבודה מול הצמד רוזן ורובינשטיין הייתה אחרת מאשר ארנס נתניהו?
כן, כי ארנס לא התעניין בכלום בתוך השגרירות. כלום. לא בעובדים, לא זה. הוא עשה ישיבה שבועית כי כך צריך לעשות, אבל בעיקרון זה לא עניין אותו. הוא היה חי בעולמות שלו, והוא נתן לנתניהו לטפל בכל התחומים שכביכול היו צריכים להיות תחת המטריה שלו בשגרירות. נתניהו היה המוציא והמביא כמעט של כל דבר.
הוא עשה את זה היטב, בעילות? או בעדיפויות שלו?
תמיד צריך להסתכל על זה כך, שקודם כל העדיפויות שלו, זה דבר של, זו תכונה מיוחדת מאוד לאיש הזה, שהוא זורק להעביר סאונד בייטס, אבל אחרי זה אין פולו-אפ, וכמובן, כמובן אין ביצוע. אבל זה החיים.
ארנס בסך הכל היה שנה וקצת בשגרירות, מתחילת 82, עד מרץ 83, ואז כשהוא הוחזר ארצה כדי להתמנות לשר הביטחון, הוא לקח איתו חלק...
שלושה אנשים,
את הנספח הצבאי, כן, מנדי מירון, קצין המנהלה של מירון,
שמעון
חפץ, כשליש שר הביטחון, ונחמן שי כדוברו. אז זה השאיר חלל בשגרירות, או שהצלחתם לתפקד?
לא, אין חללים. בוא נגיד כך. אין חללים, הגיע מאיר רוזן, הוא בווליום אחר לחלוטין.
אורי שמחוני כנספח.
אורי שמחוני הגיע כנספח צבאי. לא, וכמובן ויקטור הראל שהיה בשגרירות, החליף את נחמן שי.
כדובר.
זה...
ורוזן רובינשטיין, איך התנהל שם?
שם רובינשטיין, מכיוון שהיה מקורב מאוד לשמיר,
ולא הסתיר את זה.
והיו לו שאיפות לעתיד, שחלק מהם מומש.
שאגב, מסלול שאחר כך חיכה אביחי מנדלבליט.
כן.
מזכיר ממשלה, ואחרי זה יועץ משפטי לממשלה.
יועץ משפטי לממשלה, שופט בית המשפט העליון, כל זה הוא מימש.
הוא דיבר איתך כבר אז על זה? הוא היה גלוי?
לא, הוא דיבר על ייעוץ משפטי. על ייעוץ משפטי הוא דיבר. וזה עבד. הוא היה מקורב מאוד לשמיר. אני חושב שלרוזן לא הייתה קרבה כזו כמו שהייתה לאלי רוזן.
לרוזן הייתה קרבה לבגין, אבל זה כבר לא היה חשוב.
כן, אבל זה לא היה חשוב. וכמובן, זה מעורר, אתה יודע. וכמובן, מאיר רוזן הוא לא בווליום של משה ארנס. זה... משה ארנס דיבר יום-יום עם שמיר בטלפון. יום-יום.
הוא גם הביא את שמיר לוושינגטון ממש בתקופה הזאת של נובמבר 83, כששודרגו היחסים האסטרטגיים. בהחלט היה הישג של שניהם, והאמריקאים בממשל רייגן קיוו שבכלל ארנס יהיה ראש ממשלה, אבל כיוון שלא היה חבר כנסת, זה היה בלתי אפשרי. אבל הם בנו...
אל תיקח את השדרוג מדני הלפרין.
ודני אלפרין כציר כלכלי
שעסק... אל תיקח את השדרוג הזה.
אבל זה ביחסים הכלכליים ושיתוף הפעולה האסטרטגי. לא, בהחלט היו שיפורים משמעותיים גם בתוכנית הסיוע האמריקאית ששולץ כשר חוץ שבא מרקע כלכלי עזר לפרס, למודעי, לבנק ישראל. אלה ממדים אחרים, אבל בתחום האסטרטגי... האמריקאים בנו על ארנס, הוא בנה עליהם עם הלוי, אבל אלה כבר סיפורים אחרים. אתה חזרת לירושלים, אחרי כמה שנים בוושינגטון?
4.
יכולת ולא רצית להישאר יותר?
לא רצו שאני אשאר. זה תמיד עבד לטובתי בסוף. באנקרה לא רצו שאני אשאר, אחר כך לא רצו שאני אשאר בוושינגטון, זה עבד לטובתי.
אז חזרת לירושלים, למה?
חזרתי לירושלים, הציבו אותי במחלקת עובדים, כסגן מנהל מחלקה, אבל אחר חצי שנה התמניתי למנהל של המחלקה הזו. כי כבר הגיעו אנשי פרס, יוסי ביילין ושותפיו, ומשום מה היה קליק מאוד טוב ביני לבין יוסי, והוא החליק את זה...
אגב, כשפרס הגיע... אחרי הרוטציה בינו לבין שמיר, והוא רק שר החוץ, כמו שאתה מספר, ביילין הוא המנכ״ל, ויש גם מנכ״ל מדיני, אברשה תמיר.
כן, ברור.
הייתה שם מתיחות?
מתיחות אדירה. מתיחות אדירה. הם חילקו את אורדוב, אבל זה לא זר לשניהם.
אז מה עשית כמנהל מחלקת עובדים? אתה קובע את הצוות? הרי יש בסוף ועדת מינויים, יש גם מינויים פוליטיים, כלומר המכסה של השר, איך זה עובד?
המינויים הפוליטיים זה תהליך טכני בלבד, השר קובע, הוא ממנה, זה בא לוועדת המינויים, כולם מאשרים ובזה נגמר הסיפור. שאר המינויים זה הרבה עבודה, זה איסוף, זה לקרוא לאנשים, להציע להם תפקידים, לשאול אותם מה הבעיות שלהם בתפקיד כזה או אחר, הם מעלים בעיות וכו'.
בתקופה היא שירות החוץ עדיין יוקרתי, אנשים באים כן. לקורס צוערים, רוצים...
מאוד, מאוד יוקרתי. מאוד יוקרתי, קורס הצוערים, כל סבב של קורס צוערים, היו כמה אלפים שהתמודדו על התפקיד, ובסוף הגיעו 20, במקרה הטוב.
ארנס רצה שגם דרוזים ואחרים ייקלטו.
אז בתקופה ההיא, מה שעשינו, זה פשוט יזמנו שתי יוזמות, אחת מול הדרוזים, באופן נקודתי, והבאנו דרוזים למשרד, והיוזמה השנייה הייתה לאסוף, אני אספתי את כמה שיכולתי, מספר ראשי ערים, כפרים ערבים, והסברתי להם מה זה קורס צוערים, הוצאנו מכרז בערבית לקורס הצוערים, אבל לא הייתה הענות.
עכשיו, אתה, כשהיית במחלקת עובדים, באת מתוך מערך העובדים. כן. זה לא היה לכבודם של הדיפלומטים לעבוד בתחום הזה ולנהל את המשרד? הם רצו רק שליחויות?
אני מתוך כל עוגמות הנפש שעברתי במשרד החוץ, רק התחזקתי ולא הרגשתי רגשות כיפוח בשום מצב. כי להיות מקופח זה הדבר הכי קל והכי נורא שאתה יכול לעשות לעצמך. התווית הזאת בעיניי היא תווית מיותרת. אם אתה מרגיש מקופח ואתה חושב שהוא מתנסה מעליך, תשתווה לו.
אבל הוא מתנסה מעליך.
הוא מתנסה עד גבול מסוים. אחר כך, ברגע שאתה משתווה לו ואתה מוכיח שאתה לא פחות טוב ממנו, אין התנסות יותר. הם יודעים להתיישר. ולכן אני הוצאתי מהלקסיקון שלי דבר, מילה שנקראת כיפוח. אני לא רוצה להיות מקופח.
אבל ניסים, אתה לא רק נשארת ניסים, גם נשארת בן שטרית.
נכון.
והיו אחרים במשרד שבאו מרקע דומה לשלך, שהעדיפו להיקרא בשמות עבריים מצלצלים יותר.
נכון.
דיברת אי פעם איתם על מדוע עשו את זה?
אני לא הייתי צריך לדבר. אתה יודע מה עשיתי? אני ביטלתי את ההחלטה.
הייתה החלטה שחייבה?
הייתה החלטה שצריך לעברת את השמות, איך אומרים, לעברת או לשעבר?
לעברת.
לעברת. לעברת את השמות לשמות עבריים. הייתה החלטה כזאת.
כלומר, בן גיגי זה לא שם מספיק עברי.
לא, יוסי גל, יוסי גל לא רק עברת את את בן גיגי, אלא גם את יוסי. אני פעם קראתי לו יוסף, והוא לא אהב את זה. אז אוקיי, בסדר. אז כל אחד וההרגשות שלו. אני, יום אחד הגיע אליי בחור ואמר לי, אני לא יכול לשנות שם המשפחה שלי, יש לי איזו היסטוריה וזה. ואז אמרתי לכל הרוחות, למה אני מכריח אנשים לשנות? אמרתי לו, אתה נשאר עם שם המשפחה שלך, ומהרגע הזה ואילך כולם עם שמות המשפחה
שלי. ואיש לא התערב.
ואיש לא התערב.
אתה יודע ששאלו את בן גוריון, מדוע כשאתה מכריח את כל הקצינים וגם הפקידים ואחרים לעשות מה שביטלת, מדוע נתת ללסקוב פטור? אז הוא סיפר בממשלה שלסקוב אמר לו שאימו שהתאלמנה היא אישה מאוד פשוטה, ואם הוא לסקוב ישנה את שמו, היא תחשוב שהוא מתבייש בזכר אביו. ולכן לטובת אימו של לסקוב ניתן פטור. אז כל אחד והדברים הרגשיים שלו, אבל אתה אומר שהספיקה החלטה של סמנכ״ל או ראש אגף, כן. החלטה מנהלית ואיש למעלה בפוליטיקה לא
התערב.
אבל זו גם הייתה נקודה חשובה מבחינתך, לא לוותר על גאוותך.
אני, ביקשו ממני ואני אמרתי שאני לא מוותר.
גם הציעו לך חלופה?
הציעו לי מיליון חלופות.
למשל, אני, נותן כמה שמות.
כן, שטר וכל מיני כאלה.
בשן, בן שטרית או... ניסים. שלום, כן, אפשר משהו כזה, שניאור זלמן שזר. לא.
לא הסכמתי, ומאותו רגע ואילך, זאת הייתה, ברגע שהגעתי לעמדת החלטה, זו הייתה החלטה.
להיות סמנכ"ל למנהל, זו עמדת כוח מאוד חשובה במשרד, וכמובן...
הייתה.
זה כבר פורק לכמה מערכים.
פורק לכמה אגפים.
אבל זה גם כמובן מגנט לקנאה.
קנאה עצומה.
וזה נובע בין השאר מכך שהדיפלומטים, שלפעמים באמת ממלאים שליחות חשובה, למרות שהמדיניות הישראלית קובעת ולא הדרך שבה משווקים אותה, אבל כאשר הם נמצאים בבריסל או בלונדון, הם מרגישים שהם גם עושים מה שצריך וגם מסתכרים היטב. והנה הם חוזרים ארצה לאותו מקום עלום, חור שחור שנקרא ארץ כללי, הם בקושי מסתכרים, הם מחכים לשליחות הבאה, והסמנכ״ל למנהל הוא איש חשוב.
אני בתחילת התפקיד קבעתי לעצמי מטרה להטיב עם עובדי משרד החוץ ככל יכולתי. ובתחילת הדרך יצאו כל מיני פעולות שהטיבו עם עובדי המשרד, וראיתי שאין פידבק מעובדי המשרד אליי להגיד, זה בסדר, זה לא בסדר, אולי ככה, אולי ככה. לא הייתה שום תגובה.
עובד שירות החוץ הישראלי אינו אסיר תודה מטבעו? הוא כפוי טובה?
כלום. כלום. ואז התחיל לחרסם בי הספק שלא חשוב כמה טובות אתה תעשה לאנשים, בסוף הוא ישנא אותך.
להפך, יש מטעם הפוך. הוא ישנא אותך יותר אם הוא יהיה חייב לך יותר.
אז זאת הבעיה של התפקיד הזה.
איך הצלחת מול הנציבות, בעיקר נציבות שירות המדינה, גם האוצר, איך הצלחת להוציא דברים שאחרים נכשלו בהם?
יחסי אנוש, קשר טוב עם האנשים, בגובה העיניים, בלי התנסות, נימוקים משכנעים, שהם לא יכלו לעמוד בפניהם. אני לא סיפרתי סיפורים, לא שיקרתי, לא בילפתי, לא ניפחתי. אני אתן לך דוגמה. כשהחלטתי לתת רכבים צמודים לסמנכלים, הלכתי לחשב הכללי ואמרתי לו, כמו כל משרד אחר, גם אני רוצה. עשה דיון, זה היה ירון זליחה, והביא עשרות אנשים מסביב, כל אחד הביא את הטיעונים שלו וזה, ובסוף אומר לי ירון, אוקיי, ביקשת 12 רכבים, אני חושב שאני אתן לך 6 רכבים ותסתפק בזה. אז אני אמרתי לו, ירון, הבנתי מה שאתה אומר, עכשיו אתה אומר לי במילים אחרות, זה או שאני מבלף אותך, או שאני ניפחתי את המספר. אז אני אומר לך, לא זה ולא זה, תודה על השישה, לא לוקח כלום. לא רוצה.
בזמן שבמשרד האוצר יש 10.
ואז, באותו רגע, ירון אמר לי, אוקיי, אתה יודע מה? בניגוד לדעתם של האנשים שיושבים פה, אתה מקבל כל הרחבים.
זה במשרד האוצר בראשות נתניהו. כבר
נכון, נכון.
כבר לפני קצת, כן, יותר, כן. קצת פחות מ-20 שנה. תחזור רגע לתקופה של נתניהו כסגן שר החוץ. הוא מגיע, יש לו לשכה, יש לו, הוא כבר חבר כנסת, כמובן, ויש לו שאיפות, פוליטיקה, נסיעות, והוא פוגש אותך, ואתם לא צריכים לדבר הרבה, שניכם יודעים שאתם יודעים זה על זה. איך היחסים?
לא משהו. הוא רצה להשתלט על גיוס הצוערים למשרד החוץ ולהביא צוערים מישיבות ההסדר. הסברתי לו שישיבת ההסדר זה לא תואר אקדמי. אז הוא אמר, אז אנחנו נשנה את זה.
ניתן תואר אקדמי לישיבה.
כן, אנחנו נשנה את זה. אמרתי, אוקיי, זה משרד החינוך, צריך להחליט שזה אקוויוולנט לתואר אקדמי, ואז ישיבות ההסדר שיגישו מועמדות, והם ייבחנו על פי הקריטריונים של קורס הצעירים.
זה לא המצאה שלו, במשטרה הרי קיבלו סמיכות לרבנות כמקבילה לתואר בהנדסה.
אוקיי. זה לא עבד במשרד, זה לא הלך וזה לא קרה. זהו.
נקודה לרעתך. מה עוד?
כמובן, כל מיני דרישות כאלה ואחרות, אבל...
בתחום האישי?
כן, אבל נעזוב את זה.
מה, אבל לא יכולת להענות? לא ראית שפה צומח מנהיג שטובת האומה מציקה?
אגב, זה לא היה בתחום שלי אפילו. כאילו, אני הייתי אחראי על מחלקתו ואני מסביר לו, אני אומר לו, אבל הוא מכיר רק אותי, הוא לא מעניין אותו, הוא לא מתפרס על הנהלת המשרד. הוא מכיר אותי, אני יכול לבצע, תבצע.
מצפה לנאמנות אישית.
כן, לא, לא, זה לא, זה לא עבד.
וכשהוא כבר הגיע לראשות הממשלה, לא היה קשר כזה? כי הוא לא היה שר החוץ באותה תקופה.
לא, לא, כשהיה ראש ממשלה, לא היה שום קשר.
מדוע החלטת לנסוע ליפן כשגריר?
לציפי לבני הייתה משימה ראשונה כשהיא נכנסה למשרד החוץ, זה להזיז אותי מתפקידי. והיא קראה לי, הפגישה הראשונה שהיא עשתה במשרד החוץ, זה היה איתי.
שאתה סמנכ"ל למנהל?
סמנכ"ל למנהל.
כי אמרו לה שאתה מוקד כוח.
כן, שאני הייתי אז משנה למנכ"ל. והיא קראה לי ואמרה לי, תגיד, אתה לא חושב שאתה צריך לנסוע? וזה, אני אומר, לא, למה, מה הסיבה? אז היא אומרת לי, אמרו לי שיש לך יותר מדי כוח. אז אמרתי לה, אוקיי, כמה זמן יש לנו לפגישה? אז אמרה, 10 דקות. אמרתי לה, 3 דקות. אני שמעתי בקמפיין האחרון של מפלגת קדימה, אישיות מאוד חשובה מקדימה, שהופיעה בפני ציבור הבוחרים ואמרה, צאו לרחובות כי אין כזה דבר יותר מדי כוח. את יודעת מי אמר את זה? אז היא אמרה, אני אמרתי. אז אמרתי לה, זהו, אני גמרתי את הפגישה. כשאני רוצה לצאת לחול, אני יודע לך. ואז התלבטנו. זה לקח בערך 2.5 שנים, כן, כל הסיפור הזה. ואז התפרסמה יפן. אני לא הגשתי שום מועמדות, והמנכ״ל כל 5 דקות שואל אותי אם אני מגיש או לא מגיש, כן מגיש, לא מגיש, טיסה לפריז, טיסה לניו יורק.
רק טיסה מכאן, רק תפנה לנו את המקום.
רק תלך. והייתי בחופש באילת, שעה לפני סגירת הגשת המועמדויות, הרמתי טלפון, אמרתי, שימו את שמי ביפן. דקה אחרי זה קיבלתי טלפון מציפי, ואמרת לי, מה פתאום יפן? אמרתי לה, ציפי, את רוצה להיפטר ממני? זה המקום. את רוצה שאני אשאר? אין בעיה, אני נשאר. בוועדת המינויים, אם לא היה צריך להקריא את שמות המועמדים, זה היה עובר 3.5 שניות, אבל הקריאו את שמות המועמדים.
היית מאוד אהוד, כולם שמחו לבוא למסיבת הפרידה ממך.
כן.
וביפן, דווקא בניגוד לתקוות של האויבים, הצלחת מאוד.
של הכישלון.
איך פתאום, אחרי כל השנים האלה, ומדובר בעצם על 40 שנה אחרי שהכרת את המשרד כחניך, אתה יוצא לתפקיד דיפלומטי ממש, לא המנהלה בשגרירות, ומוצא מסילות ללב היפנים.
כשהגעתי ליפן, שאלתי את המספר 2 שלי, שהיה בפעם השלישית ביפן, תגיד מה עושים פה? אז הוא אמר לי, תראה, אתה נפגש עם זה, נפגש עם ההוא, זה, מוציאים דיווח, אני בא איתך, וזה, ויש רמה כזו שנפגשים, ורמה כזו שזה לא יפה שתיפגש, וכו' וכו'.
הפרוטוקול.
פרוטוקול. במילים אחרות אמרתי, אני הולך להשתעמם פה. חיכיתי חודש, ראיתי ששום דבר לא זז, אמרתי, אספתי את כל העובדים, אמרתי להם, חבר'ה, מעכשיו, my way. אנחנו כל יום נפגשים פה, רושמים את המשימות של העובדים, אחד ירשום את המשימות, בסוף השבוע אנחנו בודקים כל אחד מה ביצע, מה לא, לא חייבים למלא את כל המשימות, כמובן יש דברים שאתה לא יכול לעשות, אבל
להשתדל צריך.
אנחנו זה כל יום בבוקר, חצי שעה, כל אחד אומר מה הוא הולך לעשות. אני אומר לכם, תקשיבו לי טוב, כמו שאמר גרון עמוק בפרשת ווטרגייט, follow the money.
היפנים, follow the money אצל היפני.
follow the money. היפנים זה כלכלה, כלכלה, כלכלה. אז אני לא אומר לכם שתתעסקו בכלכלה, אבל אני אומר לכם שאני הולך להתעסק בזה. אני אומר לכם שצריך להתעסק במדע. אני אומר לכם שצריך להתעסק בתרבות. איראן זה must, אין מה לעשות, אנחנו נבלבל להם את המוח. הפלסטינים מעניינים אותם כקליפת השום, אבל נגיד שאני אתעסק בזה, אבל אלה המשימות. וחרשתי את הפרלמנט מלמעלה עד למטה. כל שבוע ביקשתי פגישה עם 3 חברי פרלמנט, עם שרים, זה, וככה התנהל.
אתה יודע, לא הצלחת להחזיק ראשי ממשלה, הם כל הזמן נפלו וקמו שם.
כן, שם זו בעיה.
בינתיים ישראל אולי מחכה אותם, אבל
תראה,
אז זה היה...
תראה, אני בכל זאת הצלחתי להחזיק ראש ממשלה אחת, וזה אבא. כשאני הגעתי, אבא התמנה, החליף את קויזומי, ואחרי זמן קצר הוא חטף איזה משהו בבטן, ונאלץ להתפטר. לי היה מנהג. כל שר או כל ראש ממשלה שהתפטר, הלכתי לפגוש אותו. כדי לעודד אותו וכדי זה, ולשמור על קשר. ואז בפגישה עם אבא אמרתי לו, מיסטר אבא, you will make a comeback. הוא הסתכל עליי.
מה שלא קרה אף פעם ביפן.
הוא היה מדוכדך, וזה, אמרתי לו, you will make a comeback. אמרתי את זה כדי לעודד אותו.
למה לא אמרת, אנחנו היהודים נדאג להחזרת?
לא אמרתי לו את זה. ואחרי שנה,
עברו לו כאבי הבטן.
אני פוגש אותו באיזה אירוע שהוא היה צריך לתת איזה ברכה, ואני הייתי צריך לתת הרצאה, והוא אומר לי, מה? אתה אמרת לי, you make a comeback? אני חוזר. הוא חזר עם קמפיין ונבחר. הכי ארוך שהיה אי פעם.
שש שנים.
יותר מקויזומי.
והוא זכר לך חסד.
זכר לי מאוד.
ולמדינה כנגזרת מכך.
תשמע, המהפך של, של יפן מול ישראל היה אחרי פוקושימה.
שאתה גם סבלת עד היום, אתה נבדק.
כן. אחרי פוקושימה, אני, זה היה קף פרשת הדרכים. אחרי פוקושימה, היפנים הסתכלו עלינו כעל המושיעים.
מדוע? עזרה של פיקוד העורף?
עזרה שהבאנו בית חולים, דבר שאף מדינה בעולם לא הביאה. הבאנו בית חולים והקמנו אותו במקום שהיה מוכה בצונמי בצורה הכי חריפה שיש. ובית החולים הזה, ביקשו ממני ה-State Department להשאיר אותו. קרפר אומר לי, תגיד, אתה השתגעת? זה מיליונים. הרמתי טלפון לליברמן, אמרתי לו, תקשיב, אם יחסי ישראל-יפן חשובים לך, אדוני השר, תרשה לי להשאיר את זה. אומר לי, כמה זה? אמרתי לו, $5 מיליון. אומר, תשאיר וזהו. והשארנו, וזה מה ששינה את ה... וזה עשה את ההבדל.
מדוע אתה ממשיך להיבדק? יש חשש
אני
לקרינה?
חטפתי, כן. אני, לא, זה לא חשש. אני, בלוטת התריס שלי ספגה יוד רדיו-אקטיבי. שני מומחים מהכור הגרעיני בארץ הגיעו ליפן.
נע, כי ביקרת בפוקושימה מוקדם מדי?
כן, כן. שני מומחים הגיעו מיפן, בדקו את בלוטת התריס שלי, אמרו לי, אדוני, אתה ספקת זה, לא לקחת יוד לפני כן, זו בעיה, אתה צריך להיבדק כל חצי שנה, וזה מה שאני עושה.
עכשיו, היית לא רק בפוקושימה, גם בהירושימה.
נכון.
היית השגריר הישראלי הראשון שם?
הראשון.
מה, ספר על האירוע הזה.
אני שאלתי בשגרירות...
שימה זה ים או נמל, נכון?
שימה זה אי.
אי, אוקיי. איבו ג'ימה בעצם זה אותו שם.
אי. אני קיבלתי הזמנה להירושימה בתחילת השירות שלי, ואמרו לי, אתה לא הולך. המספר שתיים שלי, שאלתי למה, ישאלו אותך על הגרעין וזה, אנחנו, יש לנו בעיה, ולא רוצים להיחסף.
איזה גרעין? מה גרעין? מה מכניסים פתאום את ישראל לעניין הגרעיני?
אמרתי, תגידו, אתם, על מה אתם מדברים? למה אסור לי להיות, גם האמריקאים לא הלכו? ואז קיבלתי החלטה לעצמי, לא אמרתי לאף אחד, הודעתי, אני מתייצב גם בהירושימה וגם בנגסקי, זה סיוט, חום אימים, אתה שואב חליפה, זה משהו מטורף. והגעתי...
טוב, היו כאלה שסבלו מסיוט יותר גדול, בחום יותר גדול.
הגעתי להירושימה בפעם הראשונה, וראה איזה פלא, כל העולם עליי. עכשיו ניגשים אליי צוותי טלוויזיה ושואלים אותי שאלות וזה... אחד מהם אומר לי, תגיד, ומה, לישראל יש גרעין? וזה אמרתי, תקשיבו. אני באתי לתת כבוד לאלה שמתו בהירושימה. אתם רוצים לשאול אותי על הגרעין? השגרירות נמצאת בטוקיו, בואו לטוקיו, אני אדבר איתכם על מה שאתם רוצים. פה באתי לחלוק כבוד. בזה סיימתי את הזה ונגמר. שנה לאחר מכן, האמריקאים מצלצל אליי.
קרוליין קנדי היית, לא?
לא, לפניו. לפניו.
לפניה.
לפניה. מצלצל אליי ואומר לי, איך עשית את זה? אמרתי לו, פשוט, קיבלתי החלטה. אמרתי לו, תדע לך שהנועמים כולם אף אחד לא מזכיר שארצות הברית הפילה את הפצצות. הם אומרים, נפלה פצצה. וסיפרתי לו שישבתי ליד השגריר הרוסי, ואמרתי לו לשגריר הרוסי, תראה, הם לא אומרים שהאמריקאים, יכול להיות שזה אתם הפלתם את הפצצה. ואז שנה לאחר מכן,
גם האמריקאים.
רוס התייצב בירושימה.
רצו. ליברמן רצה שתחזור להיות מנכ״ל מוקדם יותר ממה שזה קרה, ולא הסכמת בהתחלה. מה קרה שבסוף השתכנעת?
לא. הייתה אפיזודה לפני כן. מוטי מורל הציע לנתניהו לקחת אותי במקום העוזר שפוטר.
היה סוג של מיני מרד בלשכת ראש הממשלה נתניהו, כששלושה מהבכירים, המזכיר הצבאי ומזכיר הממשלה ויועץ התקשורת, לוקר, האוזר והנדל, עזבו במחאה על התנהגותו של מקורבו של נתניהו, נתן אשל. והתפנה תפקיד של מנהל לשכת ראש הממשלה. ולמרבה התדהמה, אחרי, בזכות, למרות ההיכרות של נתניהו איתך, מוושינגטון דרך משרד החוץ, הוא פונה בעקיפין אליך. איך אתה מסביר את זה?
שאלתי את מוטי מורל.
הוא האיש שפנה.
הוא צלצל.
הוא היה איש קמפיין הבחירות של נתניהו, והיה מקורב אליו, הוא אחר כך נהרג בתאונת דרכים, כן, בתל אביב, והוא פתאום מתקשר איתך.
הוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, נתניהו ביקש את הצעתי, מי יכול להחליף את נתן אשל? ואמרתי לו, יש רק אדם אחד שאני מכיר, הייתי אצלו בטוקיו, ביקרתי אותו, וזה ניסים, והנה אני שם...
יש לו רק טעות קטנה, זאת אומרת, אתה לא דומה בשום דבר לנתן אשל, אתה המשלים שלו, אילו היה צריך להרכיב אדם אחד משני אנשים לגמרי הפוכים, אז זה אתה, אבל אוקיי, כך אמר מורל, כן.
אז הוא אומר לי, הוא מצפה לשיחת טלפון ממך. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, אז סיבכת אותי, אבל אני שנה וחצי פה, מה אתה... ואני מרים טלפון ללשכה, שואלים אותי באיזה עניין, אמרתי, זה בעניין אישי, ראש הממשלה ביקש שאני אתקשר, אז אני מתקשר, אולי זה, תגיד מה, אמרתי, לא, אני השארתי את השם שלי, תרצו, תתקשרו, לא תרצו, לא תתקשרו, מתקשרים עליך כמה זמן, אומרים לי, אתה צריך לדבר עם יעקב עמידרור. אמרתי, אני לא מדבר עם אף אחד. אני ביקש ראש הממשלה שאני אתקשר, אני מתקשר, אין חובה לחזור אליי, זה בסדר. ואז הוא צלצל אליי. איפה אתה? וזה, קח את מטוס, תחזור, ופה ושם.
איפה אתה? איפה אתה יכול להיות?
אני אומר לו, אני בטוקיו. לא, תבוא, וזה, ופה ושם. אמרתי, אוקיי, אני אשקול את זה, ואז...
והוא אמר לך בטלפון, שוב, בעקבות מורל, למה הכוונה, או שפשוט תבוא ונדבר?
תבוא.
יעלה כמה שיעלה. כן. לא אני
משלם. אז התייעצתי עם קרמלה, אשתי, וסיכמנו שאנחנו ניתן...
זאת הטעות שלך, התייעצת עם אשתך ולא עם אשתו.
ניתן תשובה שלילית. ונתנו תשובה שלילית. וכשחזרתי לארץ, ליברמן שאל אותי מה אני רוצה לעשות. אמרתי לו, אני, יש תפקיד אחד שאני רוצה לעשות, זה סמנכ"ל אסיה ואוקיאניה. שאל אותי מה... אמרתי לו, זה מה שאני רוצה לעשות.
שזו ירידה בדרגה לעומת המשנה למנכ"ל,
כן,
שכבר היית.
כן, ירידה. אני, זה מה שאני רוצה, זה מעניין אותי, אני רוצה להישאר בתחום האסייתי, וזה מה שאני רוצה לעשות. והוא הסכים. אבל אחרי כמה זמן הוא פיטר את המנכ״ל. ואז אני מקבל טלפון ממנו, והוא אומר לי, אני רוצה שתהיה מנכ״ל זמני. אמרתי לו, אני מוכן, אבל לחודש ימים. אחרי חודש אני חוזר לתפקיד. אבל, אתה יודע, המציאות היא יותר חזקה מכל דבר אחר.
למה לא הסכמת?
לא, לא יודעת. תשמע, כשאתה אחראי על נושא, אתה אחראי על נושא. כשאתה אחראי על הכל, יש לך בעיה. תפקיד מנכ״ל במשרד החוץ הוא תפקיד מאוד, מאוד, מאוד לא פשוט. ואם אתה רוצה לעשות אותו כמו שצריך, אתה צריך להשקיע הרבה שעות, הרבה מאמץ והרבה שכל כדי לשרוד את התפקיד הזה. וזו בעיה. וביקורת יש לך מכאן עד להודעה חדשה, מי ראש הממשלה ואילך, כי ראש הממשלה מצלצל לך ומבלבל לך את המוח בשתיים בבוקר, ואתה בקבינט, ואתה רץ מהקבינט לטפל בכל המשימות שהוטלו עליך, וכמובן, אתה צריך לטפל בעובדים. לי הייתה דלת פתוחה לכל העובדים, כי אמרתי, כל מי שרוצה לראות אותי ייכנס. אני לא עושה שום הבחנה בין עובד לעובד. והמאמסה הייתה אדירה.
גם החניכים הזוטרים האלה מחלקי התה? כולה,
בעיקר הם.
והם באו, הם ידעו כשאתה באת מקרבם?
תראה, פעם הייתה עליי ביקורת במבקר המדינה שאמר שאני מקדם נהגים, מזכירות וכולי וכולי לתפקידים לשירות בחוץ. ושאל אותי עיתונאי, מה זה? אמרתי לו, תקשיב, לי יש תפיסת עולם. אני לא מקדם את העובדים האלה, אני מקדם את הילדים שלהם. כשהילדים שלהם נוסעים לחול, נחשפים לתרבויות אחרות, לומדים בבתי ספר, לומדים שפות, הם חוזרים להיות אזרחים יותר טובים ממה שהם היו, אילו היו נשארים פה בארץ. אז אני עוזר לחברה הישראלית בלי טיפת תקציב. יש פה כל מיני תקציבים למיניהם שהמדינה מקציבה כדי לצמצם פערים וכו'. אני לא מבקש כלום. זה צמצום הפערים שלי.
אבל אלה עדיין הבן שטריטים של שנות ה-60, או זה כבר רוסים, אתיופים?
לא, זה תשמע, האתיופית הראשונה זה אני גייסתי למשרד החוץ, ואני חרכתי אותה, היא פחדה פחד מוות. היא כבר שגרירה ומה עוד. אני גייסתי את הדרוזים הראשונים. את הבדואי הראשון, שעד היום הוא כותב לי כל יום שישי שבת שלום. והוא לא שוכח שהוא היה רועה צאן.
איזה שר היה ליברמן?
ליברמן היה שר פרגמטי. שנתה לעבוד, לא התערב, לא מהשלילה, אלא מהחיוב. לא התערב בניהול היומיומי של המשרד.
כי הוא ישב בלשכה וראה משחקי טניס בטלוויזיה.
לא משנה. הוא שמח על הצוות שלו, הוא שמח על... ואני אומר לך, לי, אני נהניתי מאוד לעבוד איתו.
בפרשת השגריר זאב בן אריה לא היית מעורב, לא היית בארץ.
לא הייתי בארץ.
כן היית מעורב במסגרת תפקידך בתיווך, בפישור עם הטורקים בפרשת המרמרה.
נכון.
ועשית את זה יחד עם מי שהיה קודם, מזמן, מנכ״ל משרד החוץ יוסי צ'חנובר, וראש המטה לביטחון לאומי יוסי כהן.
נכון.
אז בין שני היוסי, איך הייתה העבודה הזו?
בסיכומו של דבר, צ'חנובר הוא איש מסע ומתן יוצא דופן. התרומה של משרד החוץ הייתה כדי לשכנע את מקבלי ההחלטות בצד שלנו, ללכת על ההסכם. הייתה שהטורקים יבטלו את הווטו שלהם שישראל יהיה לה משרד בנאטו, שזה היה חשוב ואף אחד לא שם על זה כלום.
ולהשתתף במבצע Active Endeavor בים התיכון.
נכון, וזה שינה את ההחלטה. היו עליות ומורדות, וכאן יוסי כהן היה איש הקשר בינינו לבין נתניהו.
אבל זה לא היה כל כך מוצלח, כי בעוד נתניהו מתמהמה, המחיר עלה.
נכון. פעם אחת הוא שאל אותי, תגיד, למה הטורקים רוצים את ההסכם? אמרתי לו, הם רוצים שיתוף פעולה אנרגטי. הם רוצים שמדינת ישראל תעביר את הגז לאירופה דרך טורקיה. הוא אומר לי, now you are talking. אוקיי, בסדר. אבל ברגע האחרון...
You spoke English between the two of you.
ברגע האחרון הוא עצר את החתימה. ישבנו כבר, עמדנו לחתום, והוא עצר אותה.
מדוע? כי... מי התערבה?
שאלתי את ליברמן. הוא אומר לי, בטח הוא עשה איזה סקר וראה שזה... לא יודע.
ויוסי כהן, שכל הזמן הסביר לכם שהוא יהיה ראש המוסד הבא?
יוסי כהן בשלב מסוים לא היה בטוח שהוא יהיה ראש מוסד.
מה הוא אמר אז?
הוא אמר שאני בדיוק סיימתי את תפקידי והלכתי להיפרד ממנו, אז הוא אמר לי, אני גם כן מחכה לאיזה ביתה החוצה. אז בסדר, זה הקיצה קטנה ואנחנו נתקדם.
אבל אחר כך גם הוצע לך לפחות לרגע להיות שגריר בסין.
נכון.
איך זה עלה ואיך זה נפל?
אני לא הסכמתי להיות שגריר בסין, כי באותו זמן התמנה צביקה חפץ להיות שגריר בסין. ואני אמרתי לראש הממשלה, אני לא עושה לאנשים מה שעושים לי. מחליפים אותי, מזיזים אותי ומחליפים אותי. צביקה חפץ קיבל את המינוי, וזה המינוי שלו. הדבר השני שהפריע לי זה שאני כביכול הולך לתקוע את ליברמן שביצע את המינוי. זאת אומרת, אני גם פוגע בצביקה וגם פוגע בליברמן.
אז רגע, כדי להבהיר, ליברמן חדל להיות שר חוץ, כן, נתניהו היה שר החוץ, הוא מינה את דורי גולד מקורבו, לכן היה צריך לפנות אותך, הוא רצה למצוא לך תפקיד כדי שלא תהיה ממורמר, ומי יודע מה תספר עליו, כאילו יש עוד משהו לספר, הכל כבר ידוע, אבל הוא כנראה חושב שעוד יש דברים שלא הוצאת, ולכן הוא אמר, ניקח את צביקה חפץ מקורבו של ליברמן, שקודם היה בלונדון, והיה במוסקבה, ובעוד מקומות, ואנחנו נוציא את צביקה חפץ לטובת ניסים, והנה בא ניסים, ותוקע את כל הסבב.
נכון. לא הסכמתי משתי הסיבות האלה. לא לפגוע בליברמן שמינה את צביקה חפץ, ולא לפגוע בצביקה חפץ שעדיין לא נכנס לתפקיד. זה נראה לי...
ניסים, משרד החוץ, פתחנו בו. מה יהיה על המשרד הזה שהיום לא שייך לצביקה חפץ, אין חפץ בו?
תשמע, זו בעיה. היום הקשר הוא בלתי אמצעי. ראשי מדינות מתקשרים... באופן ישיר, יודעים לשלוח את השליחים שלהם. המנגנון הזה שהיה פעם שגרירים שמעבירים מסרים ומחזירים מסרים, כבר כמעט לא קיים, וצריך לחשוב באופן יצירתי איך משרד החוץ חוזר להיות רלוונטי. אז יכול להיות שיושב פקיד כזה במשרד החוץ באיזה ועדה, ויושב באיזה דיון פה ודיון שם, זה לא רציני. וכמו שאמרתי, משרד החוץ צריך להתחיל להסתכל על העולם בצורה אחרת, איכות סביבה, מדע, תרבות, טכנולוגיה וכלכלה. אלה דברים שמשרד החוץ יכול לעשות בהם הרבה מאוד במקום שהוא כל אחד משרת. זה... ובין לבין הנושא המדיני, אתה יודע, להעביר הלכי רוח של המדינות.
ועוד דבר אחד, לפני כ-15 שנה, כשהיית עדיין בתפקידך כסמנכ"ל למנהל או כמשנה למנכ"ל, ולפני יציאתך לטוקיו, היה איזשהו אירוע, סדנה, סיעור מוחות של המשרד, באווירה כפרית בגליל. ואחד הנושאים שהועלה בהם היה שהיום חשוב יותר מתמיד מה שעושה החלק הקונסולרי במשרד, לא בהנפקת אשרות, אלא בעזרה לישראלים במצוקה בחול. והדיפלומטים הוותיקים מאוד התרעמו על גימוד חלקם ושימו אותך בניפוח החלק הזה.
החלק הזה התנפח לממדים עצומים. אין ישראלי בעולם שלא תובע ודורש את הסיוע של מדינת ישראל. אין דבר כזה. אנחנו מדינה מיוחדת, והאנשים שלה הם מיוחדים. מה לעשות? כאלה אנחנו. ואתה יכול לברוח מזה, אתה לא תברח מהביקורת, ולכן, במקום לברוח מהביקורת, בוא תקים מנגנון שהוא קם, ותסייע לישראלים באשר הם. זה עולה כסף, הם כפויי טובה, הכל ברור וידוע, אבל זאת מדינת ישראל, ואנחנו מהבחינה הזו הכי ייחודיים בעולם. הכי ייחודיים בעולם. אין מדינה אחרת שעושה מה שישראל עושה עבור האזרחים שלה בחול. ואני חושב שזה לכבודנו ולא לרעתנו. אז זה שמישהו יתרעם ויתקומם, בסדר.
כלומר, כל ישראל ערבים זה בזה, והאמן הוא משרד החוץ. ניסים בן שטרית, תודה רבה, ואולי עוד נכונו לך עלילות?
לא, 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 לא בשירות הציבורי.
להתראות.
אני התעלמתי מספיק.
תודה, להתראות. תודה.